היינו עם החפץ חיים, לא? 132 במשך. במשך הזמן התחיל לשים את ליבו על מצב היהדות בעולם בכלל. זאת אומרת, אחרי שהוא חיבר את הספר חפץ חיים, ענייני לשון הרע ואהבת חסד, התחיל לשים את ליבו על מצב היהדות בעולם בכלל, היהדות הרוסית בייחוד, במדינות ליטא, רסיין, ויזמות ופולניה, הייתה מוסדת לפי הערך. אבל אז התחילה הנדידה בייחוד לאמריקה. ליבו פחד מאוד לשלומה של היהדות במקומות הרחוקים אשר ישו ועדינו מסתדר שם עדיין עם בינת לב מיוחדת. נודע לו כמה גדולים הם הניסיונות למאגרים החדשים בנוגע לשמירת יהדותם במילואה. לשם כך הופיע ממנו הספר נדחי ישראל, ועוד ספר של החפץ חיים, פחות ידוע, אבל כולו מלא הלכות ופורטות דרושות תשומת לב מיוחדת לפי תנאי החיים החדשים של הקיבוצים המתרחקים במרחק. שם הוא מדבר על הלכות כשרות, שמירת שבת הבסיסית, וזה הלכות כאלו, הלכות יום יום. והתעוררות לבבית תורה הולכת כנחל אדנים, מלא אהבה לאחיו, אהבה לחיים החומריים והרוחניים, מחזקם ועודדם למלאם אומץ רוח, להתגבר על כל המכשולים ולהגן בכל עוז של שלמות, על שלמות יהדותם. יש פה נקודה חשובה, צריך לשים לב, וזכרנו את זה פעם שעבר, חפץ חיים, מה שהיה מופלא אצלו, שאת כל החיבורים שהוא חיבר, הוא לא חיבר אותם כאיזשהו מישהו ששקוע באיזשהו מחקר.
צריך מעשי גם.
בגלל צורך אותם דאגה, זה יותר חשוב להם. זאת אומרת, הוא היה פשוט בן אדם מאוד מאוד אכפתי ודאג. הוא באמת דאג לזה שיהיה טוב לאותם אנשים מישראל שמצאים במצב כזה או מצב אחר.
אבל גם שהוא טיפוס מאוד פרקטי, גם בכלל העיסוק בהלכה זה גם מעשי ופרקטי. גם האמירות הרוחניות שלו מוסריות זה מאוד...
אבל מה שחשוב לנו, אבל זה לא הנקודה הזאת. מה שחשוב לנו זה המניע. אפשר להיות פרקטי, ומה שמניע אותך זה רק תוצאות. אבל אפשר להיות פרקטי, ומה שמניע אותך זה אהבת הבריות. והרצון להיטיב. זה המאפיין שלו. באמת, הוא דאג. הוא דאג שאנשים ידברו לשון הרע, כאב לו. זאת אומרת, איך אני יכול לעזור שלא יהיה לשון הרע בעולם? זאת אומרת, אני אכתוב ספר, והם רואים את זה. רואים איך כל הדברים שכותב זה מתוך התלהבות. ספר שמירת, כל דבר ככה שספר שמירת הלשון זה בולט. אפילו מי שקצת יש לו הפרנה דקה, אפשר לראות את זה גם בכל הספרים שלו. אם כי במשתבורה זה נפלט לפעמים, אבל בספר חפץ חיים זה מאוד בולט.
כמו שפעם דיברנו על התפילין, שכאילו תורה בידם שומע את התפילין במקום.
הכל, כן, הכל זה אצלו מתוך להט כזה של לעזור ולהיטיב. זה מה שכל דבר שהיה... מניע אותו. והעין הטובה הזו והקדושה הזאת חדרה לראות את הנעשה במחנה הצעיר ובחורי ישראל אשר נלקחו לצבאות את הממשלות, והם מוכרחים שם לחיות חיים רחוקים מכל המהות היהדותית, והם צריכים הדרכה מיוחדת באיזה אופן להעמיד את היהדות גם מצב של לחץ והכבדת עול זר הרודה בהם בחוזקה. אבל שכך חיבר את הספר מחנה ישראל. מחנה ישראל זה בעצם הסבא רבא רבא של הלכות צבא שיש היום. כל הספרים האלה שיוצאים, זה הספר הראשון בעולם שיוציא אותו כספר על ענייני צבא. אם כי לצערנו זה לא נכתב לצבא של ישראל אלא לצבאות זרים שאנשים מישראל צריכים להיות שם. ובכל משך הזה, קודם כל זה גם מראה את הגאונות המופלגת שלו. זאת אומרת, בדרך כלל אדם יוצר מתוך מה שהוא מסוגל. זאת אומרת, מה נתכוון? נניח, יש תמיד חכם פלוני, הוא מתעסק בהלכות כאלו, הלכות אחרות, או מתעסק בבירורים של עניינים כאלו אחרים. ומתוך זה גם יוצר במרחבים שעוסק בהם. אבל אצלו, הוא לא קבע לעצמו במה להתעסק. זה איפה שהקדוש הוא צריך, שם הוא נמצא. כן, זה גדלות מיוחדת, זה דבר הזה. אבל כל תחום שהיה צריך, היה צריך יכתוב בעניינים האלה, אז הוא כותב. הוא גם את הגדלות והגאולות שלו גם באגדה, כמה הוא שולט בכל המדרשים ובכל ה... זה לא רק בש"ס והפוסקים. בכל המדרשים וכל הזה, הוא ככה מצטט מפה, צוות משם, הכל איזה שטף כזה. ובכל משך הזמן, יש סיפורים, איזה סיפור מצחיק, אני מתאר לעצמי איך זה היה נראה, זה תמיד מצחיק אותי, על איזה משכילים שניסו לפתות אותו, כשהוא היה נער, לבוא עליהם, הם התפעלו מהכישרונות שלו. זה נראה כאילו, קראתי באיזשהו מקום, זה היה כאילו, הוא ככה היה שרוי באיזה עולם אחר לגמרי מכל השטויות האלה, שזה לא... הם ניסו והם ראו שבכלל זה לא, הוא כל כך נמצא בעולם אחר שזה לא מדבר אליו בכלל. כל הפיתויים שרצו לפתות אותו דרך השכלה או כל מיני רעיונות כאלה. זאת אומרת, מה שאני רוצה רק להבליט, שהלהט הרוחני הזה שהוא היה מצוי בו, זה היה מילדות. זה היה מוטמע בו, כמו שכותב פה הרב, זה נשמה כזאת מיוחדת, זה לא רק מתוך שיקול דעת בשלבי ההתפתחות המאוחרים, שאדם כבר ככה מתוך שיקול דעת רחב, הוא מנהל את עצמו, הוא מנהל את עצמו. בכל משך הזמן הקשיב את עת החיים הישראלים המלאים על פי התורה והמצווה שהם חיי היהדות הקבועים התמידיים, שאינם רשומים לפרטיהם בחלק השולחן ערוך הראשון, השולחן הראשון לארבעת חלקיו שהם חלק אל אור החיים. והוא מצא שאם כל מה שנאבד החלק הזה ונתפרש לפרטיו על ידי גדולי הדורות שעסקו בכל כך קביעות, אשר יודעים, הרבה חיבורים נכתבו על אור החיים. מגן אברהם, טז, רבי עקיבא איגר, כל הגדולים שכתבו על העניינים הללו. אבל עם כל זה, הוא צריך, עדיין הוא צריך ברבה פרטיו ברור והכרעה. ולשם כך חיבר את ספרו משנה ברורה וביאור הלכה על שולחן ערוך אור החיים, שגם הוא קבע לו כבר נחלת עולמים בתור ספר פוסק מבוסס שהלכה כמותו בכל מקום. תראו, הרב כותב בזמנו, קל וחומר בנו של הרב בזמנו, אם כי זה לפי הזמן שכתוב פה, זה היה בשנה האחרונה לחייו של הרב, הוא כתב את זה.
עוד בחייו הוא כבר קיבל את
כן, לפני 70 שנה. זה כמובן לא ברמה שזה יתקבל היום, אבל זה כבר התפשט ונהיה מאוד מבוסס פה. ובלב התואר הזה פנימה בערה אש קודש תמיד. צפיית הישועה שלמה לגאולת ישראל הייתה חוזק רוח קודשו בלא הרף. כאשר תבוא הגאולה במהרה בימינו ובלב בית המקדש, שלא השיחה היא כל תורת הקודשים להיות ברורה ומחוברת, בפרט אצל הכהנים. תסתכלו מה זה. והלימוד הזה בצורתו ההלכותית המחוברה, ראה אותו הצדיק שהוא עזוב מאוד, על כן נטה את ידו הגדולה וחיבר את ספר ענקי ליקוטי הלכות על סדר קודשים כולו בכל סעיפיו. גם במסכתות של סדרים אחרים שישנם שם הלכות השכות לעניין הקודש במקדש, כמתכונת הלכות רב אלפסי על תלמוד בחלקים הנוגעים גם בזמן הגלות לחוץ לארץ. זה ספר גאוני ממש, הספר הזה. כי אין לנו דברים כאלו שמסודרים על פי סדר הסוגיות שבגמרא ומרחיבים את השיטות של הראשונים. אז הוא עשה על כל ענייני הקודשים, וכל מקום בש"ס, כולל במסכתות שהן לא מסדר קודשים. ויחד עם זה יצאו מנורות ספרים ומחברות רבים שביחד עולה מספר ספריו ל-40 ויותר. וכולם התפשטו, והגדולה. ולא רק התפשטו במובן שמכירים אותם, אלא כמעט כולם הפכו להיות ספרים שאנשים פשוט מנהלים את החיים שלהם על פיהם. היום בזמננו כבר הספרים הקטנים שלו, מי שהוביל פה נתחי ישראל, או הספר הזה על העניינים של הצבא, הם פחות משמעותיים. כן, כיוון שהם מדברים ברמה יותר בסיסית, ויש בהם גם איזשהו מובן גדול של צורכי השעה שהיו בזמנו, אבל הספרים שהם מעבר לצורך של דור כזה או אחר, הם ספרים שכולם התקבלו. והופיע על ידו גם כן ספרים גדולי ערך שהיו ספונים בכתבי יד, ועם זה ידיו היו נטויות עד ימי הזקנה ופלגה ועד בכלל לכל דבר החזקת התורה שבה היו כל מעייניו. ובזריזות של נוער נסע במהירות מיוחדה לכל מקום אשר נועדו לחזק בהם על ידו מפעלים ואסיפות את עמודי התורה וחיזוק הישיבה. כן, זה ידוע, יש תמונות פרסרות של חפץ חיים שהוא היה מגיע לישיבות של אגודת ישראל. הוא היה כבר זקן, מופלג, ובכל אופן הוא ככה, כשהיה שומע שיש בדבר הזה החזקת התורה, הוא היה מתאמץ, ולמרות זה מאוד קשה לו, הוא היה מגיע. אלה הדברים אינם רשמים קצרים וקלים מאוד מחיי איש הפלאות אשר זכינו להקביל את פניו הקדושים ואשר הדור כולו היה משופע באמת מקדושת חייו ומתערב מידותיו הנאצלות. ארונותינו הרבים נסתם בעדינו האור הגדול הזה, ושבשה של היהדות הטהורה שקעה וילקח מעל ראשנו עטרת ראשנו הגאון הצדיק הנורא ז"ל. יהי זכרו ברוך ונשתות יצרו בצרור החיים להמליץ טוב בעדינו ועד כל בית ישראל להביא לנו את גואל הצדק. נראה בימינו אמן. כן, יש לנו עכשיו פה לא מעט מאמרים שעוסקים בקדושת הזמן. כיוון שאנחנו נמצאים סמוך לתשעה באב, בואו נקרא את המאמר נחמו נחמו עמי. זה בעמוד 184. בסדר? כן. נחמו נחמו עמי. נחמו נחמו עמי. אבל עוד בכתב שאש גחלת שחורה חרוטים הם על לבנת פני אותיות השאלה הגדולה. זאת אומרת, במילים שלנו שחור רק לבי לבן, יש פה שאלה. זה בא להבליט את הבהירות של הדברים וכמה הם נוקבים וברורים. אשר חזרתי להגות נחיים ביום מר שבנו הגדול, ואיך אנחם? הוא כותב את זה כנראה מיד אחרי תשעה באב. ואז הוא אומר, הנביא אומר ש עם ישראל צריך להתמלא בנחמה, אומר פה רב, איך אני אנחם? אם היה שברי רק שברון של עם גולה עשוק ומרצון נהדף, אם זה היה הדבר שמפריע לנו שעם ישראל בגלות, אולי הייתי חושב לנטפי ניחומים את אשר הראה בנים בונים באים בקצה ימי השבים ארץ שוממה. זאת אומרת, אז אולי יכלתי למצוא ניחומים בזה שהיישוב של הארץ מתחיל להיבנות. אז הייתי אומר, הנה תראה כל אותה גלות נוראית שעם ישראל חווה במאות ואלפי שנים, הדבר הזה כבר מתחיל להיות נפסק. הנה, מתחיל הבניין. אף כי שוממותיי קיים הם רחבים, ובנייניי, או בנייני, הוא רק כעב קטן, כחף איש לערכם. בכל זה יש ערך של אחוז לחשוב ניחומים לעומת היגון. זאת אומרת, תאמר, איך אתה מתנחם במה שיש? הרי משהו, מה שיש בתור בניין זה דבר שהוא קטנטן יחסית ל שיממון הגדול, כן, באותו זמן. גם כשהרב נפטר, לא הייתה מדינת ישראל בעולם. אז אם כי נטפי עלייה היו בעליות הראשונה, השנייה, השלישית, כן, זמנו זה היה כבר היה חמישית. אבל סוף סוף, יש בזה נחמה. גם אם זה עדיין דבר קטן. אבל מה נעשה? בעת אשר יתייצב לנגדנו היגון הקודר על נביקת הרוח, לא זהו העומק שבחוס יגוני. מה יוכלו ניחומי מפעלים ובנייני חורבות לשעשע נפשי, אם בתוך הבניין אני רואה אש יוקדת הולכת ומארסת? אומר, אבל מה הלב שלי כואב ואני לא יכול להתנחם? זה על הבעיות הרוחניות. זה אני רואה שזה לא קשור לבניין. גם כשבונים בתים בארץ ישראל וגם כשמקימים יישובים, כן, זה לא היה ערובה לכך שהרוח לא תהיה רוח של כפירה, רוח של רחוק מהקדוש ברוך הוא. כן.
נביקת הרוח, כנראה התרוקנות הרוח?
כן. מעוז האומה, הודה והדרה. מעוז, הכוונה מקור העוצמה של האומה, הודה והדרה, יפעת כבודה וששון עוזה. יפעת, הכוונה יופי ההופעה, שכבודה וששון עוזה, הלא הוא באמת רק רוח קודשה. המתגלה במשמרת חייה אור תורתה. זאת אומרת, זה חיי הרוח של עם ישראל. זה עיקר העוצמה של החיים שיש בעם ישראל. זה הרוח הגדולה הזאת. אשר בעדה באו באש ובמים. ואם בניי בוניי הם אל ארצי באים, ובידיהם קשית וחילפות. זאת אומרת, כלי עבודה כאלה. קשים, כזה פוצגים של פטיש, מקוש כזה. להחריב את המעוז המקודש, או המקדש, עוד טרם החל להיבנות, כי יש להם כל מיני רעיונות של כפירה ושל חילוניות. וכל רעיון קודש, אשר ממקור נשמתי נוזל, וכל הרשת אבות אשר ממעייני מפקה למרמס ומרפש יזנח לרגלי כל שור וחמור אשר יתאמר לבוא אל הארץ החרבה. עשירת חוסן הקודש, שזה עיקר עניינה של ארץ ישראל, זה עוצמות הרוח שיש בה, ובפיו מרמה לאמור בונה אנוכי ארץ לעם. ואיך אין לכם, איך אפשר לראות את כל החילוניות הזאת, הכפירה הזאתי, להתמלא בנחמות? כה תהגה נפשי ממרורי. והוא לא מתאר פה את הדברים רק איזה משורר שכותב כל מיני תיאורים פסטורליים, הוא מתאר מה חווה עליו, מה עובר עליו, מה הוא חווה. הוא אומר, אני מלא צער מהדבר הזה, אבל הלא דבר השם הוא הקורא אליי לאמור, נחמו נחמו עמי, דבר השם יקום לעולם. זאת אומרת, יש לנו פה נבואה אלוקית שמוציאה אותנו מתוך החשבונות הנקודתיים המסוימים וקוראת ומפרסמת את זה של עם ישראל. יש תקווה ויש נחמה. על כן אתחזק ואתעודד ואומר, שובי נפשי למנוחייך. ומלוא תקוות ניחומים קומי נא וחשוב מפלאות תמים דעים אשר לעד כה הגיעני. הגיענו. לא יודע, נראה לי פה זה עובר מזכר לנקבה, לא כל כך ברור לי, אבל מכל מקום הרעיון הכללי מובן, שהוא בעצם קורא לנפשו להתמלא בנחמה. למה?
הכלל, הגיענו. נחמת הכלל, לנפש שלו, זה עודד בכללית, לא?
כן, מתכוונים למה שקורה לעם ישראל. וכאן זה היה מה שהדיב את ליבו. ואם בחלקי בונה בנייננו עוד רוח עבעים מסוחה, אם זה אפשר לומר עיוות, מתוחה זה הכוונה מעורבת. ואותו הסער אשר מצא לו מקום בארץ המלאה מותה, מותה, זה הטיית דין. יש כאלה שמסבירים, זה איזה מין עול כזה ששמו אותו על העניים. עול הכוונה במובן של שיהודים כאלה. אשר חזון שב ישמיעו מנהלי על פני תבל. כן, המנהלים של מה? של של אותה ארץ. לחדש רוח האדם על יסוד רגבי חומר מובס, באין מחשבת נצח ובאפס רוח אלוקים חיים. הוא מתכוון לסוציאליזם. כן, כשהוא אומר בארץ המלאה מותה, הוא מתכוון לברית המועצות.
את נכון, העיוות המסור החברתי.
כן, ארץ המלאה מותה זה לא כאילו לארץ ישראל. זה ברית המועצות, מזרח אירופה. כן, והם כביכול
הביאו את המהפכה משם.
כן, הביאו את זה לפה, תכף נדבר על מה שקורה פה. חתרו, כן, וידוע, הם גם היו מעצמה של כפירה גדולה. כן, זה הכל מתוך המחשבות שלהם. כביכול הסוציאליזם יהיה איזשהו מין משהו תרבותי שהחליף את העניין של האמונה. חדרו אותה רוח במפלצת הבלב, ועד חלק מהבונים, פה מתכוון כנראה לסוציאליזם שחדר אלינו דרך הקיבוצים או כל מיני יישובים כאלה, אשר באו והתגנבו לתוך מערכתנו הגיעה, אשר באמת רק הרעל הזה אשר נמסך בזמן האחרון בין מחנה עובדינו, הוא אשר הסיר את סניף ההוד מעל כל רגש קודש. זאת אומרת, זה דבר שמאוד עודד את הכפירה, חיזק אותה גם אצלנו. הוא אשר הניע לבבות לדרוך ברגל זדון על כל מחמדי אבות, עד אשר רוח עוז הנצחים אשר תמיד רחף על פני סדרות בנייננו מאז מעולם החל להתחלש. זאת אומרת, עוצמות הרוח הקשורה למימדים של נצח שכל הזמן מילאה אותנו החל להתחלש. אל נא נפשי ממנו תפחדי פחד. זאת אומרת, אל תפחדי מאותו סער, אותו סער, אותו רוח היבאים. והנה, כי רק רוח עובר הוא חלום פותה זה. תראו מה זה, איך הוא כותב את זה בזמן שהסוציאליזם משתולל בעולם.
זה חלום פותה?
מפתה. או מלשון פתי. זאת אומרת, חלום שאין בו דחת, יש בו רק איזשהו שקר של פיתוי. וכמחזה אשר ראינו בחלקים רבים בני עמנו אשר נטעו בחסד לאומים הכוזב, לחשוב את מעולות הגלויות לבית מבטחם, אנחנו יודעים שבסופו של דבר מה שהם בטחו פה נעשה כקש נידף. את אשר רוח תקוות קודש חי לנשום מהרי ציון. זאת אומרת, אנחנו יודעים שככל שהיישוב בארץ ישראל יתגבר ויתחזק, אז אותם מחשבות של אנשים שהיו בגלות, להתבסס בגלות, הן מחשבות שהפכו להיות לא משמעותיות. כן, קרוב היום אשר כמחלום בלעות יחסו כל הנטעים ויראו כי רק רוח בער צרר אותם בחופניו. והמעמד האיתן אשר לעם עולם על ארץ אשר נחלת עולמים היא לעם אשר ישור אל כל כוחות יבלע ברוח קודשו. זאת אומרת, ישור הכוונה מישור הסתכלות. כלומר, עם שהמבט שלו על המציאות זה שהכוחות כולם מובלעים בו. כמו שכותב באורות ישראל, עם ישראל זה תמצית, תמצית ההוויה. ועון אל חייו, הכוח האלוהי זה חייו של העם. הוא ואח הוא, הנה הוא חרב גבתו מעולם. הכוח האלוהי הזה, נחלת אברהם, יצחק ויעקב וחבל קודשו מסיני בקודש. זאת אומרת, זה דבר שהוא מנוחה לנו, מושרש בנו. אז בבוקר לא אבות אחד.
מה זה לא אבות אחד?
לא אבות. הכוונה לא יוצאת דופן, אפשר לומר בהקשר הזה. בוקר שגרתי, כאילו ביום שגרתי, ביום רגיל. שוב ישובו אלינו כל העדרים הנטועים, ובין יבינו כולם כי המטרה של תפקידי השלילה, כוונה הכפירה, אשר לכל מלאכת הכחש אשר במלוא עולם ובקרב עמים וממלכות, בכל חזיוני סופרי חול ומשורי נבל ויין, כלומר המטרה של הכפירה היא מכוונת מיד, קורא הדורש מראש, יש פה איזשהו מלאך אלוקי מראש ועד סוף, לעומת כל ענני השב אשר תחו תפל, תחו כמו טיח, שאתה שם טיח לא משמעותי, כך גם הם כמו כיסו לנו את העיניים בדברים לא משמעותיים. כל המתעללים באלילים שבכל הסגנונים, שהם כל אלה אשר אטמו אוזניהם משמו על דבר השם בכוח ובהדר, אשר יצא ויצא עוד מכל נאות יעקב ובנותם בכליל תפארתם בכל סיגוב תארו, ואז ישוב לנו כל הבנים אשר רחקו בדרת קודש, יראה כל מעשה בונינו אשר בארץ תפארתנו לעד, ואז ננוחם. נחמו וחמו עמי יאמר אלוקיכם.
איזה שאלה, המאמר הזה לכאורה כתגובה למה שקורה באבותם באותו דור, לכאורה גם תפיסה חרדית באותם זמנים, הרבנים החיים שלו זהו יכול לכתוב אותם דברים, וזה לא לכאורה דבר של הרב קוק, זה נראה דומה. אולי הוא כאילו לכאורה הוא הגיב בצורה שונה או לא הגיב.
קודם כל, מי אמר לך שצריך להגיב בצורה שונה?
לא, אני שואל, לחסיד על הנראה המאמר הזה, הוא מאמר,
הוא מאמר שהוא כתב אותו,
הייתי אומר אפילו גם מאמר חרדי.
בסדר, מה, יש איסור כזה?
לא שזה איסור, אני שואל, לא, אני אומר כאילו, לא, האם יש כאן, יש כאן לכאורה התמודדות רגילה?
לא, סתם אני אומר, קודם כל זה שונה, אבל אני אומר, אין פה איזה כלל.
לא, אני שואל, למה?
שהוא הבטיח פה שכל מאמר פה יהיה כתוב בסגנון שהחרדים לא יהיו כתובים.
כן, לא, האם זה לא, מה, זה שתי גישות? זה שתי גישות?
לא שתי גישות, עוד פעם, אתה בונה פה איזה פניין של קושייה עם קושייה עם קושייה, על הנחה שהיא לא כתובה בשום מקום. מי אמר שהוא צריך לכתוב בסגנון אחר? זה קודם כל.
כי לכאורה אין כאן העמקה בתהליך.
אין העמקה, זכותו לא להעמיק. מה הטענה?
תמיד הוא מעמיק, מה לא הוא בגיד וגיד
שם? תלוי מי הוא כותב, מה הוא כותב. חוץ מזה המילים המסובכות פה שברו לי את השיניים, כן, מצריכות פה קצת התבוננות. לפחות כדי להבין את מה שהוא אומר. אפילו בפשט של הדברים, לא משתמש בלשון פשוטה. זה דבר ראשון. דבר שני, ברור שהוא אומר פה דברים ש... אבל שוב, אני קודם כל חושבים להדגיש, כל הנחת המוצא הוא צריך לכתוב דברים שונים לחרדים, היא לא כתובה בשום מקום. לא כתובה וגם לא מקובל לנו בתורה שבעל פה שזה ככה.
כן, אני אומר כאילו, נגיד יותר כאילו, יש ביקורת שהיא יותר, לא נגיד שטחית, אלא יותר כאילו, נגיד את זה. אבו גופר עקרוני הוא לא בקו הזה,
מה רע במה שהוא כתב פה?
לא, לא של רע, שונה.
אני לא רואה שזה שונה, אני זאת כבר. אבל אני אומר, אחרי זה שאין שום צורך להיות שונה מחרדים, מה זה משנה? הוא כותב את הדברים שנראים לו אמת. מה אכפת לנו אם זה יהיה חרדים או לא יהיה חרדים?
יש כאן יותר דחייה של מה שקורה, ולא, אין כאן לכאורה מבט מורכב וכאלה. כי הוא בעצם כל התאריך שקורה, הוא דוחה אותו. ההבדל נקרא זה, אם אני נקרא נגדיר את זה, או נשאל את זה ככה,
שבגדול... הוא אומר, זה יעבור, הוא אומר, כל הכפירה הזאת תעבור, לא מה הוא אומר.
מה הוא שונה מהאמירה של שהרבה...
מי אמר שהוא צריך להיות שונה?
כי אנחנו רואים בכל התורה שלו שהוא מדבר שונה.
אז מה? יש לו איזה מוטו לכתוב שונה מחרדים?
לא, שונה בתגובה, בניתוח של התהליך, בניתוח של המקרים.
אז מה השאלה?
שפה לכאורה הוא מדבר כמו חרדים.
אז הוא מדבר כמו חרדים. לא, אני לא מבין את השאלה, באמת אני מבין
אותך, הוא כאילו מה מהקו שהוא...
מה הבעיה? הוא כותב פה תוכן לא נכון.
לא, אבל הוא כאילו לא, נגיד לא מדבר על הטוב שבתוך התהליכים האלה, הוא לא מדבר על...
הוא לא בא להדגיש את זה עכשיו. הוא לא בא להדגיש את זה. הוא בא להדגיש את הדבר הזה, יעבור. זה מה שפה להגיד.
לא, כמובן נגיד שכל החילוניות אין בה ערך,
כל נקודת המוצא הזאת שהוא צריך לכתוב בשונה מחרדים, בכל מקום צריך לכתוב.
בוא נעמיד בזה כרגע, לא שבאמר פשוט, הכוונה, האם כמו שאתם מורים, החילוניות היא לא תאונה, היא לא תאונה היסטורית, זה תהליך, יש כזה.
הוא לא אומר איזה תאונה, הוא אומר זה דבר שיעבור. עכשיו הוא לא יודע בשאלה מה התפקיד שלה, כשהיא קיימת.
אי אפשר לפעמים כאילו לכל המאמר כזה להבין אחרת ממה שהוא התכוון.
מה שכתוב פה, שברור שדבר כזה, הוא לא דבר שיצליח להישאר ולהחזיק מעמד. עכשיו, הוא לא יודע מה התפקיד שלו.
לא, מה עם החלקים הטובים שיש בזה? כאילו זה מין כזה יותר ראייה מאוד...
כי הוא לא בא לדון בזה עכשיו. מה שהוא בא לדון זה על אותה נחמה, כלומר, על אותו מצב שלם. מצב השלם, אתה לא מחפש דברים טובים בתוך חילוניות, אתה מחפש משהו אחר של קודש. עכשיו, זה של החילוניות שיש תפקיד ויש בתוך המצב הזמני הזה דברים טובים, זה נכון, זה לא המטרה פה הייתה.
זה לא קשור לנחמה.
מה?
זה לא עוד דבר.
זה לא חלק מהנחמה.
זה, אני חושב שזה פתרון תגובה לבעיה, לצרה שהוא מדבר עליה, הוא לא... הוא כאילו...
הנחמה מתייחסת למצב האידיאלי. הנחמה מתייחסת לגאולה של אימא.
אז מה אמרנו? אז אמרנו, כאילו, בגדול...
זה חולף. מה זה יעבור? לא רואית אנשים דוקאים.
ככה גם החרדים אומרים, זה חולף.
אז מצוין. הם אומרים, מצוין, אז כולם אומרים. אז זה יותר אמיתי.
אבל הוא לא אומר את זה במקומות אחרים.
אז הוא לא אומר, אז מה? אז הוא לא אומר. שזה הוא כותב את זה במקום הזה. טוב.
טוב. זה יעבור.
יעבור, השאלה שלך תעבור.